אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. עוד מעט נדבר על הורים זקנים שנלחמים על הקשר עם הילדים והולכים ביחד לטיפול פסיכולוגי. נדבר עם דוקטור סמיר זובי על שילוב נכון של הקשישים בקהילה, וגם נרחיב ונסביר שכאשר יגיע החיסון לקורונה, חייבים לחסן את הזקנים ראשונים. כן, יש על זה דיון, יש כאלה שחושבים ההפך, תאמינו או לא, אבל אנחנו כאן כדי לפתוח את זה. הפרופסור יצחק בריק יעזור לנו בזה. גם ננסה הבוקר לענות על השאלה בני כמה אנחנו מרגישים כשאנחנו זקנים ואיך זה משפיע על הבריאות שלנו. כל אלה עם שירים ישראלים ותיקים ככל שנספיק בצוות התוכנית. היום ענת שרון בלייס, עורכת משנה איתי סופרין בהפקה. שרון לרנר, טכנאי השידור. אני איציק יושע, איתכם עד 12.
60 החדש.
יותר ויותר אני שומע בשנים האחרונות על הורים מבוגרים, זקנים, שלא מוותרים על ההזדמנות לתקן את היחסים עם הילדים שלהם, שגם הם, בואו נגיד, כבר לא צעירים, גם הם הפכו להורים, ואולי אפילו חלקם לסבים ולסבתות. שמעתי למשל על אישה בת 85 שהלכה לטיפול משותף עם ביתה בת 60, כדי, איך נגיד, לנקות את השולחן מעניינים לא פתורים וממועקות ישנות שככה רבצו ביניהן. ברור לי שהנכונות הזאת היא עדיין החלטם של מעטים, אבל בעיניי היא כל כך מעוררת התפעלות ותקווה ומחייבת התבוננות עמוקה יותר לתוך התהליך הזה ש... אנשים ביחסים כאלה מעבירים את עצמם. אני חושב את זה כי מפגש בין דורי בחדר הטיפולים מתוך רצון אמיתי ונועז לעשות תיקון, גם כשאנחנו כבר זקנים, הוא משהו יותר ממבורך. לא רוצה להגיד מרגש, אבל כן. יעל חביב היא מטפלת זוגית שמתמחה בגיל השלישי, וגם היא ליוותה בקליניקה של המפגשי טיפול בין דוריים כאלה, והיא איתנו עכשיו כדי לדבר עליהם. שלום יעל חביב.
אהלן, איציק יושע.
קודם כל, מדובר בהורים וילדים, אמרתי נועז, אז באמת יש להם אומץ ויושר די נדירים, צריך, אני חושב, כדי להיכנס יחד לחדר טיפול. תנסי קודם כל, את מסכימה איתי, נכון?
לחלוטין. אני רק רוצה אולי לתקן את המילה תיקון, כי את יודע, לא תמיד אנחנו באים לתקן. לפעמים אנחנו רק באים בשביל רגע לדבר את זה, להניח את זה על השולחן.
זה לא חלק מהתיקון?
ואמרנו. לא, אני לא רואה בזה תיקון, אני רואה בזה תהליך. יש אנשים אולי מפחדים לתקן, אבל לא, גם רק להניח את זה רגע על השולחן, אבל את יודע מה, אולי זה באמת דיון לטרמינולוגיה.
כן, כי גם כשאנחנו מעבררים, אנחנו מתקנים משהו שלא טופה, אבל באמת זה לא חשוב. בוא נמשיך.
אוקיי, כן.
לשניהם אמרנו, אוקיי, את יכולה לנסות לאפיין את הזוגות האלה שבאים אלייך?
תראה, באופן לא מפתיע, אני חושבת שגם אותם הרבה מאוד פעמים מאפיין כל נושא התקשורת. תקשורת, ציפיות, איזשהו מטען ישן שרובץ הרבה פעמים על הילדים לכיוון ההורים שלהם שרוצים לדבר את זה. אני יכולה להגיד שהרבה מאוד מהפניות היו של הורים, שבהמשך התהליך גם הצטרפו הילדים, מתוך הבנה שיש לנו איזשהו משהו שאנחנו רוצים גם לגעת בו וגם לטפל בו וגם רגע אחד לבדוק אותו, כי יש איזושהי מאוד חד צדדיות כשאני כאימא באה לספר על מערכת יחסים עם הילד שלי, וכשהוא מופיע איתה בשלב מסוים לתוך חדר הטיפולים, זה מקבל איזושהי פרספקטיבה נוספת, איזושהי הסתכלות מחודשת, ואיזשהו פן שיכול להרחיב את כל התפיסה לגבי הקשר ביניהם. אני יכולה גם להגיד שהרבה פעמים אנשים באים ביחד, זאת אומרת, מתוך הבנה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות משהו עם הקשר הזה, כי הגענו לסוג של מבוי סתום, אנחנו לא יודעים לאן ללכת, זה כבר באמת איבד פרופורציות, ואולי רגע אפשר לעשות איזשהו ניקוי שולחן. תדע, יש תהליך שאנחנו גם עושים בליווי רוחני, שבדיוק מדבר על הדבר הזה, על לסגור, על לטפל, על לעשות כל מיני תהליכים אחרונים בין הורים לילדים, ככה דברים שנשארו פתוחים, חשבונות ישנים, אז בליווי הרוחני ככה אנחנו גם נוגעים במקום הזה.
את מדברת תמיד על מצב ש... זאת אומרת, זה או שההורה מזמין את הילד לטיפול, או ששניהם באים יחד, יש גם מצב שלישי שבו הילד מתחיל את הטיפול, ואז הוא מבקש שההורה יצטרף, ההורה הזקן, כן?
אז תראה, בגלל שאני עובדת עם הגיל השלישי, לרוב אצלי זה הגיל השלישי ההורה שמגיע, והילד בגיל 40-50, שהוא עדיין לא גיל שלישי, מצטרף. אני מאמינה שיש גם תהליכים אחרים. ילד, בן, בת שמתחילים איזשהו תהליך טיפולי, ובהחלט מצרפים את ההורים שלהם. אני חושבת שהרבה יותר מזמין זה כשבאמת ההורים מזמינים את הילדים לתוך השיח המשפחתי, לתוך השיח האישי, לתוך איזושהי תקשורת שנמצאת בחדר הטיפולים, שהיא ככה יותר בטוחה, מאפשרת, וגם מאוד מאוד נזהרת. איציק, אתה יודע, כי אנחנו יכולים להגיד שזה מאוד מבורך ויפה, אבל גם יכולה להיות לזה עוד פרספקטיבה שהיא לא תמיד טובה.
תשמעי, כל ניסוי שאנחנו עושים בחיים שלנו על עצמנו, אין לו שום תעודת ביטוח. אבל עצם ההעזה והמחשבה שאני יכול להפיק מזה משהו טוב ליחסים שלנו, שהרי למה עושים את זה? כי רוצים שיהיה יותר טוב ממה שיש. אז מעט מאוד אנשים יש להם את האומץ הזה לבוא ולקחת את הילד ולהגיד לו, בוא איתי לטיפול, בוא ננסה ביחד. אין לנו עוד הרבה שנים על הכדור הזה. אני חושב שזאת הכרה באמת נדירה, אבל...
נכון, אני מסכימה איתך.
כן. בואי באמת תעזרי לי להבין מה קורה בחדר, זאת אומרת, כשנכנסים... הורה בן 70-80 עם ילד שגם הוא כבר יש לו ילדים ואולי אפילו נכדים.
נכון.
תנסי יותר את הדינמיקה בחדר.
תראה, הרבה פעמים הדינמיקה, כשהיא לא קורית עם גוף שלישי, הרבה פעמים הופכת להיות מהר מאוד האשמות, וככה אתה יודע איזשהו ריב ואיזשהו באמת שיח שלא מתקדם. השיח עם מטפל בעצם נותן לשני הקולות אולי במה שווה. זאת אומרת שאם ההורה אומר משהו, הילד או הבן, הבת, מחזירים או מגיבים או מתייחסים לדברים שנאמרו, ושוב גם מתוך הפרספקטיבה האישית שלהם, מתוך הסובייקטיביות וגם מתוך תגובתיות למה שההורה אומר, אבל זה כל הזמן שיח שמאוד מאוד נשמר. אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידים בקליניקה באופן כללי מבחינת תקשורת, זה ששיח לא יסלים. זאת אומרת, שלא נאבד את המומנטום של ההתקרבות, של השיחה שיכולה לאפשר להגיד דברים קצת יותר אישיים. והרבה פעמים עולה שיח מצד ההורים, אני מרגיש שאני מטריד אותך, אני מרגיש שאין לך זמן אליי, אני מרגיש שאם היית יכול, היית מתנתק ממני לחלוטין, אני מרגיש שכל הקשר בינינו הוא כי אני יוזם אותו. ואז יש פה מקום לבן או לבת להגיד, אתם יודעים, אני מרגיש שאני תובע בחיים שלי, אני מרגיש שאני מתמודד עם כל כך הרבה דברים, ודווקא מכם כל כך הייתי רוצה לקבל איזושהי תמיכה או איזושהי הבנה. ואז אנחנו כבר נכנסים לשיח של מה מערכת הציפיות בתוך הקשר, מה יכול לספק אותי כאימא, מה יכול לעשות לו טוב או איזושהי חוויה טובה מבחינת ההורות שלי ומה נחוץ לו לשם כך. אז אנחנו כבר מרחיבים את השיח. אני גם באופן אישי מאוד אוהבת דברים יישומיים. אוקיי, אז מחר בבוקר, להתקשר אליך או לא להתקשר אליך? כשאני מתקשרת אליך, בן שלי, מה לשאול אותך, אם יש לך זמן לדבר איתי או אין לך זמן לדבר אותי, אם נוח לך לדבר איתי, אולי מראש נקבע מתי אני מתקשרת. אז לכאורה זה נראה נורא כמו פייק כזה, נכון? כאילו, מה אנחנו צריכים במערכות יחסים לתזמן את שיחות הטלפון, אבל יכול להיות שיש תקופות או יש מערכות יחסים שכן, שאנחנו רגע צריכים לדבר, איך אנחנו תוחמים אותם או איזה גבולות אנחנו נותנים להם.
אני בכל זאת רוצה לנסות להקשות ככה, להיכנס אולי לחלקים היותר אינטימיים בתוך השיחה הזאת. כל השאלות האלה שאמרת עכשיו שהן נהדרות, כי הן שאלות שאנחנו עושים כאשר אנחנו מייצרים דיאלוג טוב, או כלשהו דיאלוג עם אנשים קרובים לנו או אחרים. אני שואל את עצמי, למה צריך להגיע לחדר הטיפולים כדי להמשיך את אותו דיאלוג? אם הוא קורה בחוץ, למה פתאום, איזה עוד תוכן נוסף יכול להיות רק בתוך חדר הטיפול?
יש הרבה דברים שלא נאמרים, או שנאמרים ומסלימים מחוץ לחדר הטיפולים. למשל, אני יכולה לתת לך דוגמה על אמא שהגיעה עם הבן שלה, הם הגיעו ביחד, הוא היה בן 40, היא בת 73, ובאמת היא הגיעה, היא ביקשה ממנו לבוא איתה למפגשים האלה, והוא נענה להם בשמחה, והיא אמרה, תקשיבי, אני יכולה לשלוח לו הודעות, ואני מתקשרת, והוא אף פעם לא עונה לי. ואני מרגישה כל כך מתוסכלת, כי כשהוא צריך משהו, אני מיד נענית בשבילו, ואני מיד נענית בשבילו.
זה משהו שהיא לא יכולה הייתה להגיד לו מחוץ לחדר הטיפולים?
אז היא אמרה, והוא לא הצליח להפנים את זה, כי משהו בטון שלה היה התקפי, כי משהו בטון שלה, הוא חווה אותו כמשהו שהנה היא שוב לא מרוצה ממני, הנה שוב כל מה שאני עושה, אף פעם לא היה בשביל הטוב. ואז אנחנו פותחים איזושהי תיבה שלא התחילה לפני חודש, היא הציג.
ברור.
ובגלל זה גם אמרתי, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר ולדעת מה אנחנו באים לפתוח פה. אבל כן, בהחלט היה שם את התסכול שלו. הנה אימא שלי ששוב לא מרוצה ממני, ואני יודע שאם אני עונה לטלפון, אני תמיד חווה שיש תלונה, או יש חוסר רצון ממה שאני עושה, או איזושהי ביקורת, ולא בא לי לענות לטלפון כזה. היא אומרת, לא, 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 אני כשאני מתקשרת, אני באמת שואלת, מה שלומך, או מה אתה עושה, או מה עשית, לא ממקום של ביקורת, אלא ממקום של אהבה. אז אנחנו מתחילים לסגנן את הדיבור, איך אני יכול לשאול, מה עשית, או מה שלומך, כך שזה לא יישמע בעיניו כביקורת.
אני רוצה לחזור, אני שמעתי איזושהי זהירות, כשאת אומרת, צריך לבדוק מה אנחנו רוצים להשיג במפגשים האלה.
נכון.
זה אומר שיש מפגשים כאלה שמסתיימים בהסלמה?
תראה, אני חושבת שאין הסלמה, כי אני חושבת שהשיח בתוך קליניקה הוא מאוד מאוד בטוח, ואני חושבת שמחובתו של מטפל היא לא להביא למקום של הסלמה. אבל כן, בהחלט אני יכולה להגיד שיש שיחות שאתה צריך להגיד לשני אנשים, אנחנו צריכים לבחור אם להמשיך מפה או לא להמשיך מפה. כי אם אנחנו נמשיך מפה, אנחנו אולי יכולים להגיע לנקודת אל חזור, או לאיזשהו מקום שיהיה לנו מאוד מאוד קשה להמשיך ולטפל בו, או לצאת מנקודת הנחה שנצטרך להמשיך לטפל בו, כי אם אני נושאת איזושהי חוויית ילדות שלי, שנשמרת אצלי 40 שנה בתוך הבטן, ופה עכשיו אני יכולה להוציא אותה, מאוד יכול להיות שהיא תטופל ותנוקה, וניתן לה את הבמה והפתרון במרכאות, אבל גם מאוד מאוד יכול להיות שהיא תביא אותי למקום קיצון של להתנגח ולא לרצות, ואולי לקבל החלטות שרציתי כבר לעשות מזמן, ולא היה לי את האומץ לקבל אותם, אבל הנה יושב פה גורם שלישי, אז אני יכול להגיד את כל מה שאני רוצה, ויכול מאוד להיות שיהיה לזה מחיר. אז יש פה גם את האחריות של המטפל כמובן בקליניקה, ויש גם את שני האנשים או שלושת האנשים שמגיעים לשיח הזה, וצריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שיאמרו דברים קשים, שייקח להם זמן להיות מעובדים.
אני יודע שזה אולי קצת מכליל, אבל למי יותר קל, כאילו בא לי להגיד להקות על חטא, אבל זה לא המינוח, למי יותר קל להגיד טעיתי? להורים הזקנים או לילדים המבוגרים?
אני חושבת, תראה, אני יכולה להגיד שגם בתוך ההורים המבוגרים הרבה פעמים האימא הרבה יותר סלחנית ואמפתית ומוכנה לקחת על עצמה, אני אגיד במרכאות כפולות ומכופלות ובשיא הזהירות את האשמה, אבל כן להיות הרבה יותר...
בגלל זה אמרתי, זה לא להקות על חטא, כן.
נכון. ואני חושבת שההורים, בגלל המקום של התיקון, בגלל המקום של איזושהי חוויה, שאולי גם הם רוצים, אתה יודע, לסגור עם עצמם עם איזושהי חוויה הורית. האם הייתי הורה טוב, אם דיברנו קודם על הליווי הרוחני, איזה הורה הייתי, האם נתתי לילדים שלי באמת את כל מה שיכולתי, איזה חוויה אני משאיר אחרי לכתי, נשארים פה ילדים, שאולי השבוע הייתי בהרצאה ומישהו אמר לי, את מדברת עם מישהו שהוא כבר אבא של סבא, שזה המקסים, אבל כן, אתה יודע, משהו שהוא באמת רב דורי, ומה אני משאיר?
יש אנשים שלא מתאים להם לבוא אלייך?
יש אנשים ש...
לא מתאים להם לבוא לטיפול כזה למרות שהם רוצים?
אני לא חושבת שיש דבר כזה. אני חושבת שאם אתה בא מתוך רצון של לשפוך ולכעוס ולצעוק, בלי להבין שאולי אתה גם בא לקבל משהו, להיות פתוח להקשיב, התהליך יהיה הרבה יותר מורכב. אני רוצה להצטנע, אבל אני אגיע אליך, אבל זה יהיה יותר קשה, זה יהיה יותר מורכב, יהיו הרבה התנגדויות. אני חושבת שכשבאים, מחליטים כבר לבוא לטיפול, צריך להבין שאני באה להגיד, אבל אני גם באה להקשיב, אני באה לשמוע, אני באה להפנים, אני לא באה להתנגד. וזה תהליך, בגלל זה הטיפול הוא תהליך. הוא לא ככה פגישה אחת, והנה פתרנו והכל טוב ויפה. לא, באמת תהליך, הוא דרך של ups and downs. גם, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים שואלים מה מדד ההצלחה. איך אני יודעת?
הנה, לסיום, מה מדד ההצלחה?
אני חושבת שמדד ההצלחה זה שמתקשרים אליך או אומרים לך, יעל, אני חושבת שהדברים נרגעו אצלי, אני רגע רוצה לקחת את הזמן, לאבד אותם, להפנים אותם בחיי היומיום שלי, ואני משאיר לי את הזכות להתקשר אלייך כשאני אצטרך. מבחינתי זו הצלחה ענקית.
איזה יופי, אז הבשורה הזאת אני חושב שצריך להפיץ אותה, לא, בעניין הטיפול הבין דורי את קוראת לזה, הורים מבוגרים יחד עם הילדים הבוגרים שלהם. כן, הרחבה של הדיאלוג תמיד טובה ומיטיבה. יעל חביב, מטפלת זוגית עם התמחות לגיל השלישי, תודה רבה מאוד כרגיל.
תודה, יום טוב, ביי ביי.
אם אתה היית פרח, הכותרת היא אני, אהבתי לך בוערת, כמו עלי הקלנית. שנינו יחד, שנינו יחד, בלילות ובימים. שנינו יחד, שנינו יחד, לתמיד לעולמים.
האופטימיים שבינינו יכולים לומר שמצבם של הקשישים בישראל נמצא בתנועה מתמדת לכיוון השיפור, אבל אלה שהם קצת יותר מציאותיים יגידו שהדרך לשיפור מצבם של הזקנים בישראל היא איטית ואולי אפילו מקוממת. מי שכועס על המצב הזה כבר כמעט 30 שנה הוא הדוקטור סמיר זועבי, שהוא מומחה לטיפול בקשישים מהחוג לעבודה סוציאלית במכללת תל חי. מגפת הקורונה בעיניו של דוקטור זועבי רק חידדה את עומק המחדל הזה, אבל הוא לא רק מתקומם, הוא גם מציע מודלים לשינוי. שלום לדוקטור סמיר זועבי.
שלום, שלום רב.
תודה שאתה מצטרף אלינו.
תודה לך.
אתה מדבר המון שנים על הזנחה של הקשישים. באיזה חלק של חיי הקשישים בישראל ההזנחה הכי קשה בעיניך ואולי נגיד גובלת בפשע?
אתה יודע, כשאני מתחיל לחשוב על העניינים האלה, אני פשוט לא יודע על מה להצביע. האם להצביע על בערים בין-דוריים שהולכים ומגבירים את הזרות ואת האכזבה של קשישים? האם להצביע על גילנות ועל דירות קדומות כלפי קשישים שהולכים ומתעצמים וממקמים את הקשיש במקום שלא קשור למציאות בכלל, במקום מאוד שלילי, מאוד לא יפה ומאוד לא סימפטי? האם להסתכל על האלימות שהולכת וגוברת עם השנים כלפי קשישים בכל אפשרי החיים? האם להסתכל על האקדמיה ועל המחקר המצומצם שמבוצע עם האוכלוסייה הזאת שעומד מצומצם במידה שעומדת בפני פיתוח של 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 תוכניות מניעה וטיפול בהקשרי החיים השונים של קשישים? האם להצביע על עוני שהולך ועולה כל שנה ומביא את הקשישים למצב של רעב ולמצב של חסך בתחומי חיים קריטיים וחשובים, שמגיע למצב שבו הם לא מסוגלים בחלק מהמקרים לקנות תרופות ולאכול אוכל מזין? האם להצביע על, אני לא יודע איפה להצביע, האמת ש...
אז הנה, הצבעת על כולם, אמרת שאתה לא יודע, אבל הצבעת על כולם. בוא באמת ננסה להסתכל, אני אומנם שאלתי אותך מה הכי מזוויע, אבל ככל שאתה מונה את המרכיבים של המצב של הקשישים, אז נראה שבאמת אי אפשר לדעת איפה להתחיל. אבל בכל זאת, בוא נלך, איפה יותר קל יותר להתחיל לשפר את המצב של הזקנים? לעבוד על מה? על הגילנות או על הפחתת האלימות או על הגברת המחקר?
אני חושב שדרושה, אני הייתי מתחיל במחקר, הייתי מתחיל באקדמיה, כי אני מאמין גדול שאם אתה רוצה לפתח תוכניות טיפול ומניעה, אתה חייב נתונים אמפיריים, אתה חייב מחקר, אתה חייב סטטיסטיקות, וכל עוד אין לך את המחקר הזה, אתה לא יכול, אתה מאוד מוגבל בלבנות תוכניות מניעה וטיפול. עכשיו, מה ניתן לעשות? אני יכול להצביע על דברים שניתן לעשות באופן מיידי. הנושא של בדידות, קשישים סובלים מבדידות נוראית, בדידות שהקצינה בצורה מאוד משמעותית בתקופת הקורונה. לפני הקורונה, 43% מהקשישים בישראל חשו בודדים, וזה זינק בצורה מאוד משמעותית בעקבות הבידוד שנגרם כתוצאה מהמגיפה ושנגרם כתוצאה מההוראות של משרד הבריאות. עכשיו, אני מאמין שניתן לעשות המון בהקשרים האלה. ניתן ליזום פעילויות לטווח הקצר שמהם קשישים יכולים להפיק הרבה תועלת. הנושא של גיוס מתנדבים וכניסה של מתנדבים לחייהם של קשישים, זה לא חייב להיות מפגש אישי, זה יכול להיות מפגש מקוון, זה יכול להיות מפגש דרך הטלפון.
אני רוצה, דוקטור זובי, אני רוצה בכל זאת להישאר קצת במחקר. אם עכשיו אני בא אליך, אני אומר לך, יש לך עכשיו תקציב מחקר לא קטן, איזה נושא היית בודק מיד בהתחלה?
בדידות.
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 למה שזה... דווקא היא?
כי הבדידות היא תופעה שמקרינה על תחומי חיים רבים בחייו של קשישים. קשיש בודד הוא קשיש חולה, הוא קשיש שגם ברמה נפשית סובל, הוא קשיש ש שאגב, הוא קשיש שעולה למדינה הרבה כסף בהמשך, כי צריכים לטפל בכל תופעות הלוואי של הבידוד.
לפני, תמיד מגיעים בסוף לכסף, ואז כאילו לאנשים יותר קל לעשות החלטות. בוא נשאר עדיין בחלקים הרגשיים, המוסריים יותר של הבדידות. מה יותר חשוב? על מה צריך או שם? איך אפשר שם לעשות איזשהו שינוי בחברה כדי שהאנשים האלה לא יהיו בודדים, או לא ירגישו בדידות, או לא יחוו אותה?
צריכים להביא, צריכים לשלב קשישים בתוך הקהילה, צריכים לחשוב על הקשישים לפי נקודת מבט אינטגרטיבית, אינטגרציה של קשישים בתוך הקהילה.
שזה המודל שאתה בנית.
שזה המודל שאני בניתי, המודל שאני בניתי בנוגע להשמה של קשישים, לא לבודד אותם במסגרות גדולות של מאות של קשישים באותו מקום, מסגרות שכמעט ואין להם קשר עם העולם החיצוני. זה דבר ש...
זה מה שקורה היום? יש מסגרות שבעצם מבודדים אותם ואז התוצאה...
אני חושב שמודל ההשמה העכשווי במדינת ישראל הוא מודל, אני לא מדבר על הדיור מוגן, ששם זה לא משקף את המציאות של כל הקשישים. אני מדבר על בתי אבות ציבוריים, בתי אבות פרטיים, ששם הקשישים, המדד של המשקיעים, המדד של אלה שמפתחים את המודלים האלה, זה כמה שיותר קשישים, כי זה
יותר כלכלי.
זה מביא במרכאות, בהחלט, ברמה, לפי תפיסת עולם כלכלית, זה משתלם. ואז זה תפיסה מאוד מעוותת לדעתי, ומאוד לא הומנית ולא אנושית, במיוחד כלפי אוכלוסיות כאלה. אני חושב שבתי אבות אפשר, המודל שבזמנו הצעתי זה לשלב אותם בתוך הקהילה, זה לא רק לשלב אותם ברמה של מקום וברמה של בניין, אלא לשלב אותם ברמה חברתית, נפשית וכלכלית בתוך הקהילה.
תן לי דוגמאות פרקטיות. יש בית אבות, הוא נמצא באמצע העיר או בתוך שכונת מגורים, נגיד במצב טוב, מה אפשר לעשות עם בית האבות הזה?
מה אפשר לעשות? המון. אפשר להביא לשם סטודנטים, אפשר להביא לשם תלמידים של בתי ספר, אפשר להביא לשם מתנסים, אפשר להביא לשם יזמים ועסקים, אפשר להביא לשם, כלומר צריכים
לעשות מה? פעילויות משותפות?
בהחלט, צריכים לחשוב, להשקיע חשיבה יצירתית באיך אפשר לעשות לקשישים חיים יותר טובים, חיים יותר, שיש בהם יותר אינטגרציה עם הקהילה, יותר קשר עם הקהילה. הרי הבעיה העיקרית זה הניתוק, זה הבידוד שממנו הם סובלים בעידן הפוסט-מודרני.
כן, כולנו כאן מכירים את הסדרה ששודרה כאן, בכאן 1184, שבה הכניסו גן ילדים לדיור המוגן. ואתה אומר להעמיק את זה עוד יותר, להגביר את הקשרים בין הדיירים בבתי האבות לבין צעירים או שכנים או קרובים יותר שיהיו בעצם חלק מהיומיום ולא איזה מין שמורת טבע מבודדת.
נכון, לחשוב גם אפשר להביא לשם עסקים, אפשר להביא תעסוקה מוגנת לאוכלוסיות האלה, לאפשר להם לעסוק, לתת, להרגיש שהם עדיין תורמים, עדיין פרודקטיביים כלפי החברה, אפשר להביא לשם השמיים הם הגבול. השמיים הם הגבול בהקשרים האלה, וככל שאנחנו בזה, אנחנו לא מדברים על דברים שאי אפשר לבצע, אנחנו מדברים על דברים שהם חשובה מקצועית, והם תכנון, והם מעט מאוד תקציבים, אגב, לא הרבה תקציבים, ניתן לממש אותם, והם מממשים, הם תופסים את הגישה כלפי קשישים לפי הממדים האלה, תאמין לי שיש בזה הרבה חיסכון למדינה, כי יש לנו קשישים יותר בריאים, יותר שעולים פחות חולים. אתה יודע מה, הבידוד תחלואה נפשית בעידן בתקופת הקורונה הולכת ומתעצמת. אני בקשר עם קשישים, אני עובד עם קשישים באזור שלם, ואני שם לב לנזק שהבידוד המוקצן הזה בתקופת הקורונה גורם ברמה הנפשית לקשישים. נצטרך להשקיע מאמץ רב ולטפל.
תן לי דוקטור זובי, תן לי דוגמאות לדברים שאתה שומע מזקנים שנפגעו קשה מהתקופה הזאת של הבידוד.
אני יכול לתת לך, אני מעורב, אני חלק ממחקר שעוסק בדיוק בסוגיה הזאת, ואני יכול לצטט לך משפטים של קשישים.
תן לי.
במרכאות, אני משתגע, אני חושש לאבד את מה שמאפיין אותי בתקופה הזאת, וזה כששם עצמאים. Mm-hmm. אני קם באמצע הלילה, ומתחיל לעשות פעילות גופנית בתוך הבית, בשעות לא שגרתיות בכלל, על מנת לשמר, כי אני בטראומה, אני בלחץ נוראי. המשפט הזה, אני מראיין קשישים, כלומר אני, המחקר הוא איכותני, ואני מראיין קשישים. המשפט של אני משתגע, המשפט אני מפחד, המשפט של אולי אני הולך למות, המשפט של מה יקרה לי אחרי הקורונה, המשפט של אני מאבד את מה שנשאר לי, אני מאבד את המעט שנשאר לי, ואני חושש לגורל שלי, המשפט של אני מיוחזב, אני מרגיש שהזכירו אותי, הרבה משפטים שמקומנים ומעצבנים בצורה נוראית. הרבה משפטים שמסמלים הרגשה של, של, של קשישים שהזכירו אותם, שנטשו אותם, וזה מאוד כואב. לא מגיע להם.
כן, דוקטור זובי, אנחנו לקראת סיום, אז אתה אומר לשלב את הקשישים כמה שיותר בחיי הקהילה שמסביב.
וחיצונית בהחלט.
יפה, אנחנו אולי נעשה עוד שיחה באמת על העמקת העוני, שהיא קצת לא שייכת אולי לבתי האבות ולדיור המוגן, אבל היא בהחלט מכה שהולכת ומעמיקה. הדוקטור סמיר זובי מהחוג לעבודה סוציאלית במכללת תל חי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך.
להתראות.
ביי ביי.
חום השמש,
הספירה לאחור לקראת קבלת החיסון נגד קורונה מלהיטה עוד יותר את הדיון על היקף החיסונים ומאיפה יתחילו, עם מי יתחילו. נראה שיש תמימות דעים לגבי הצוותים הרפואיים, חייבים לקבל עדיפות, זה ברור, שם אין מחלוקת, אבל כשזה מגיע לזקנים מתברר שהדעות חלוקות. אני כבר שמעתי על עמדה שאומרת שחייבים להתחיל בצעירים, משום שהצעירים הם אלה ש... מניעים את הכלכלה, ולכן חייבים לשחרר אותם כמה שיותר מהר לעבודות, שהזקנים ימתינו תחת המגבלות עד שיהיה לכולם. העמדה הזאת, איך לומר, בעדינות מעוררת כעס, ואחד ממובילי ההתרעמות עליה הוא הפרופסור יצחק בריק, שהוא יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. שלום פרופסור בריק.
שלום וברכה.
שמעת על העמדה הזאת שצריך להתחיל עם הצעירים?
כן, שמעתי על זה, זה משתלב.
אתה נורא רגוע, אני מתעצבן פה ואתה רגוע.
לא, אני סומך על ההתעצבנות שלך. העניין הוא שהגישה הגילנית הזאת, היא מלווה אותנו לאורך כל הקורונה, ולא רק לאורך כל הקורונה, בכלל, המעמדם של הזקנים ו... בחברה הוא לא גבוה על סולם העדיפויות והיחס, ולצערי הקורונה החריפה את הדברים. תראה, לגבי הנושא הזה של החיסון, הרי ידוע שעם כל המאמצים ועם כל ההסכמים, לא יהיו מספיק חיסונים לכל האוכלוסייה, לפחות בשלב
לא בגל הראשון, כן.
כן, וגם כשזה יגיע, זה יגיע בגלים, ותהיה שאלת סדרי העדיפויות, התעדוף, תצוף ותעלה, כפי שהיא כבר עולה, ולכן מצאתי לנכון באמת להביא התנגדות חריפה לכל הגישה הזאת שאומרת הצעירים לפני הכל. אני מסכים איתך וגם מסכים עם כל גורמים אחרים שמערכת הבריאות צריכה להיות במקום הראשון ללא כל ספק, הם המטפלים והם הדואגים
לבריאות. אנחנו צריכים אותם בריאים.
אנחנו רוצים אותם בריאים, זה ברור. אבל אני רוצה להציב לך קבוצה אחת שלפי דעתי בסדר עדיפות העליון. וזה כל האוכלוסייה של המטפלים וגם המטופלים וגם הדיירים בכל המוסדות החוץ ביתיים. בעיקר המטפלים, כן? כי אנחנו יודעים שיש תמותה גבוהה מאוד בין החולים הסיעודיים במחלקות הסיעודיות, במסגרות הגריאטריות למיניהם, וזה בעיקר תוצאה מזה שהאנשים נדבקו, הדיירים שם נדבקו מאנשים שהביאו להם את המחלה מבחוץ. על אלה צריך להגן, ולהגן על ידי זה שקודם כל לחסן את כל המטפלים בסקנים בכל המסגרות המוסדיות, ומידת הצורך גם את הדיירים עצמם. כי זה מקור...
זאת אומרת, אתה אומר קודם המטפלים, אפילו לפני הזקנים המטופלים, הדיירים בבתי האבות, בדיור המוגן.
נכון מאוד, נכון מאוד. אני חושב שזה צריך להיות בעדיפות גבוהה, לפני גורמים אחרים. גם המטפלות, צבא המטפלות שמטפלות בזקנים סיעודיים בביתם, שדובר על עשרות אלפים שמטפלות, שהן הולכות מטפלות, לא בזקן אחד, לא בבית אחד, לא בעוד מקום למקום, וחשוב מאוד שהם יאפשרו לאנשים שימשיכו לחיות בבית, אז גם את המטפלות האלה צריך לחסן ממש ממש בעדיפות עליונה. וזו דעתי. אחר כך יש את השאר כל האנשים, האזרחים הוותיקים למיניהם. אז, ופה יכול להיות ויכוח בינינו לבין הצעירים, אבל הכלל צריך להיות שאנשים שהם במצבי סיכון, ולא חשוב מה גילם, הם יבואו על סדר היום לפני אחרים, ואז לא חשוב עניין. נגיד, מי שיש לו מחלות רקע ונמצא במצב סיכון גבוה, הוא צריך להתחסן לפני אחרים.
כן. השרה לשוויון חברתי, מרב כהן, גם יושבת בקבינט הקורונה. הצלחת לדבר איתה, להביא בפניה את המצוקה או את העמדה הזאת שלכם?
כן, אני גם, בין השאר, אני גם יושב ראש המועצה המייעצת למשרד לשוויון חברתי ולשרה מרב כהן, ובהחלט אני בדיבור שוטף איתה.
הנושא הזה עלה בקבינט, בקבינט הקורונה?
הנושא הזה עדיין לא עלה בקבינט, בכלל לא עלה בקבינט. אם הייתה בידיעתי, אלא אם יש שם דברים סודיים.
והיא תעלה אותו באופן עם סדר העדיפויות שאתה מציג כאן?
אני לא יכול להגיד לך מה היא תעלה.
ביקשת ממנה?
אבל עוד לא חידדנו את זה ברמה הזאת של העלה לסדר היום לדיון. כל זמן שהקבינט עוסק עכשיו בעדיפויות לגבי שחרור מהסגר, וזה הדאגתו העיקרית ועיסוקו העיקרי של הקבינט, אני חושב שאחרי זה הנושא הזה יעלה על סדר היום. אני מעריך שהוא יעלה על סדר היום, אני גם מעריך שהיא תעלה את זה.
אני רוצה לשאול אותך על עוד בעיה שקצת אולי יכולה לשבש את המהלך הזה. יש הרבה מאוד זקנים, גם צעירים, שמחזיקים בעמדות עקרוניות לפעמים נגד החיסונים, או לפעמים זה איזה מין חשש מאוד מוסבר ולא מוסבר מפני חיסון שלא מכירים אותו, שהוא חדש, שעוד אין לו שום קילומטראז' כדי לדעת כמה באמת הוא בטוח וכמה ההשפעות שלו, מה הם בכלל. איך מתגברים על זה?
תשמע, זה סוגיה אחרת, חשובה מאוד, והיא קצת יותר מורכבת אפילו מהדרך שבה הצבת אותה.
אנחנו יודעים... לא חשבתי שזה הכי מורכב.
אז תשמע, אני אגיד לך תכף למה. אנחנו יודעים שבשפעת, בימים רגילים, מתחסנים בערך 60% מהאזרחים הוותיקים. והיתר לא לוקחים את החיסון כשלעצמו. הדבר השני שחשוב כאן, ופה החלק המורכב, בכל החברות אשר עוסקות בפיתוח החיסון, רוב האנשים שניסו עליהם את הניסויים היו אנשים צעירים, לבד מחברה אחת שדיברה על כך שהיא גם עשה ניסוי על בני 65 ומעלה.
Okay.
אנחנו לא יודעים אם היא עשתה גם על בני 80 ומעלה.
כן. Okay.
אז עכשיו, אנשים המבוגרים, אני מעריך שיהיו רבים, ואני לוקח את הדוגמה מהשפעת, אתה יכול לקחת את הדוגמה מהחצבת, מהמגיפות אחרות, יהיו אנשים שלא ירצו לקחת את החיסון, מחשש שמה הוא יזיק להם יותר ואשר יעזור להם.
זאת אומרת, אתם לוקחים בחשבון גם את האחוז הזה באוכלוסייה שיסרב. טוב, בוא נקווה ש...
לא, אז אני...
אנחנו צריכים לסיים, כן, בבקשה.
לא, רגע, נקודה חשובה מאוד.
כן, כן.
תעלה על הסדר היום השאלה, האם לכפות חיסון.
כן.
אז אני מציע לך את זה לפעם הבאה, כי זמננו קצר.
כן.
אבל זאת גם סוגיה שהיא באה בעקבות השאלות הקודמות, לכן אמרתי לך...
שאלה טובה, אתה צודק, היא מחייבת עוד דיון, אבל הוא באמת לא יתקיים עכשיו. בשלוף אני יכול להגיד לך, אני נגד, אבל מי אני? הפרופסור יצחק בריק, תודה רבה שדיברת איתנו.
כל טוב, תודה רבה.
להתראות.
צעיר התחתן עם כוכבה ובפנים דובר גרמנית על סכנה קרובה רציתי לזכר בזמר וזכרתי רק את המשפט כי דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד כלב עזוב רדף אחרינו לאורך הרחוב צעקתי ידיתי אבן ולא רצה לעזור אחר כך עבדנו לו וגם הוא עבד דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד יחייך הקטן מספיק להרבה כאבי כמו קטר המושך קרונות המושך קרונות רבי מתי נשוב הביתה חכי עוד מעט כי דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד לפעמים השמש זכר לפעמים נקבה לפעמים אנחנו שניים
שלמה ארצי דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד 1972 בני כמה אנחנו מרגישים מתברר שלשאלה הזאת יש השלכות מאוד מרתקות על רווחתנו הבריאותית והנפשית במיוחד ככל שאנחנו מזדקנים ואם תשאלו את הפרופסור עמית שרירה אנשים נוטים להסיק מסקנות שונות לגבי עצמם ולגבי סביבתם כאשר מדובר בגיל הכרונולוגי שלהם. אבל יחד עם זה, ככל שאנשים מזדקנים, כך גם הגיל הכרונולוגי שלהם, אני חושב, אם הבנתי נכון, מלמד פחות על בריאותם ורווחתם. כדי לברר את אלה ועוד, הזמנו לשיחה הזאת את הפרופסור עמית שרירה. שלום לך.
שלום, שלום לך.
נאמר שאתה פסיכולוג קליני מהתוכנית לגרונטולוגיה בחוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן.
כן.
שמעתי שיש פולקלור באוניברסיטה שקוראים לך עומר האדם של הזקנה.
כן, אפשר לומר. כן,
זהו, ראיתי פוצה. שאתה דרוך כזה, אבל הייתי חייב לשחרר אותך.
כן, כן. אז זה בהחלט בעקבות הרצאה שנתתי שם באמת לקהל שמגיע מהקהילה, וזה באמת אחד מהכיוונים שאנחנו מנסים לקדם, גם לפתוח את הנושאים המדעיים שלנו לקהל הרחב. ובאמת הנושא הזה של תפיסות זקנה זה נושא שרלוונטי לכולנו, אני הייתי אומר, גם אנשים צעירים, גם אנשים זקנים. כמו שאמרת בדברי הפתיחה שלך, ככל שאנחנו מזדקנים, הגיל הכרונולוגי מספר לנו פחות על עצמנו, פחות על התפקוד שלנו. אם אני למשל אקח קבוצה של אנשים בני 30, אני אעביר להם מבחן זיכרון, כולם יקבלו פחות או יותר את אותו ציון. אבל אם אני אקח קבוצה של בני 80, ואני אעביר להם את המבחן הזה, תהיה שונות מאוד גדולה בין הציונים. זאת אומרת, הגיל עצמו, 80, מספר לנו פחות על התפקוד. ופה אנחנו מגיעים לצד הסובייקטיבי של הזקנה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מסתכלים על גיל כרונולוגי, אז אנחנו אולי רוצים להסתכל על מדדים התפתחותיים סובייקטיביים, איך אנשים תופסים את הגיל שלהם, לא באיזה גיל הם נמצאים. ופה יש תפיסות שונות שאנחנו חוקרים.
זאת אומרת שאם אני בן 60, אבל בחוויה ההתנהגותית שלי, ההתנהלות שלי ביום היום, אני מרגיש בן 60 רק כשאומרים לי שאני בן 60, ובעצם אני מרגיש בן 30. יש לי איזה השלכות על איך נראים החיים החברתיים שלי, הבריאותיים שלי?
כן, יש השלכות די משמעותיות, עשו הרבה מאוד מחקר על זה, וגם על סקנים. למעשה עשרות אלפי סקנים השתתפו במחקרים האלה,
מה העלו המחקרים האלה?
כן, אז הממצא המרכזי הוא שיש כאן איזושהי נבואה שבמידה רבה מקשימה את עצמה. זאת אומרת, זקנים שיש להם תפיסות חיוביות על הזקנה, תופסים את עצמם כצעירים, אכן מזדקנים בצורה טובה יותר. אנשים עם זהות מבוגרת, אנשים שתופסים את עצמם כזקנים, היו בסיכון גבוה יותר לפתח מחלות ואפילו למות בגיל צעיר יותר. ויש לנו גם מחקרים שמראים שאנשים שנכנסים נגיד לשיקום, אירועים בריאותיים משמעותיים בזקנה, נגיד שבץ או שברים אוסטאופורוטיים, אם הם נכנסים לשיקום עם תחושה של צעירות, של גיל סובייקטיבי צעיר, יש סיכוי גבוה יותר שהאשפוז, שהשיקום יצליחו.
מה יכול, מהניסיון שלכם, האם צריך בכלל לשנות את התפיסות האלה? זאת אומרת, לגרום לאנשים להרגיש בגילם או להרגיש צעירים יותר?
כן, אז הבעיה היא בעיקר אצל האנשים שמרגישים מבוגרים מגילם. זאת אומרת, אנחנו רואים שאצל אנשים שמרגישים צעירים, אפילו אלה שמרגישים בגילם, התפקוד שלהם הרבה יותר טוב מאלה שמרגישים מבוגרים מגילם. ופה באמת השאלה, אם ניתן לשנות את התפיסות האלה בהתערבויות כאלה או אחרות. אנחנו היום מפתחים התערבויות כאלה, ואנחנו מכניסים לתוך התערבויות כאלה מספר מרכיבים. למשל, אנחנו יכולים לתת לאנשים מידע שמראה שגיל זקנה זו לא רק תקופה של אובדנים והידרדרות. למשל, מעט אנשים יודעים שזקנים מצליחים לשמור על רווחה נפשית וסיפוק מהחיים לאורך רוב שנות הזקנה, או שיש יכולות קוגניטיביות מסוימות שלא נפגעות בצורה משמעותית, כמו אוצר מילים, ידיעות, הבנה של מצבים. אנחנו מכניסים גם מרכיב שאנחנו מסבירים שמה שקורה לנו הוא במידה רבה תוצר של המחשבות שלנו, של התפיסות שלנו. שתפיסות שליליות...
לא, אתה לא אומר להם, תחשוב טוב, יהיה טוב.
אני אומר להם קודם כל שאם יש מחשבות שליליות, במיוחד על הזקנה, המחשבות האלה פועלות כנבואה שמקשימה את עצמה. כי ברגע שבן אדם תופס את עצמו כמישהו שהוא בן 80, שלא יכול לעשות שום דבר על מנת לשפר את מצבו, בסופו של דבר זה גם משפיע על ההתנהגות שלו, על הנכונות שלו לשתף פעולה עם טיפול, להקפיד על התנהגויות בריאות מסוימות, ובסופו של דבר זה גם משפיע על הבריאות הפיזית. כך שיש כאן נבואה שיכולה להגשים את עצמה, וזה משהו, זה מסר שחשוב שאנשים יבינו אותו. וגם מרכיב נוסף זה להילחם במחשבות שליליות אוטומטיות שעולות הרבה פעמים על זקנה, על גיל מבוגר. למשל, אם יש מישהו שעולה במדרגות וקשה לו והוא מתנשף ומזיע, והוא אומר קשה לי לעלות כי אני כבר בן 80, ואני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. לעומת זאת, מישהו אחר שמפתח תפיסות אחרות ואומר קשה לי לעלות כי לא עשיתי מספיק פעילות גופנית, או כי לא נחתי מספיק, או פשוט חם היום. זאת אומרת, התפיסות הן לא מוחלטות, הן לא דטרמיניסטיות, וזה משהו שאפשר לאמן אנשים לפתח תפיסות כאלה.
טוב, אז המסקנה שלנו זה באמת להיות מודע למחשבה שלנו, לתפיסה שלנו את הגיל, וכך בעצם להתאים את הגיל איך לקרוא לזה, לתוחלת החיים שלנו, או להשפיע עליה.
כן, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שכשאנחנו תופסים את הזקנה כמשהו דטרמיניסטי, כמשהו שלילי, כמשהו שמוביל רק להפסדים ולאובדנים, ולא לוקחים בחשבון את החלק המלא של הכוס, כן? אני לא אכנס עכשיו לוויכוח אם זה חלק
כן, אנחנו צריכים גם לסיים, פחות. כן.
כן, אז אנחנו בעצם בדרך לאובדנים האלה.
יפה. פרופסור עמית שרירה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
להתראות. כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 60 מחדש, אחרינו מה שכרוך. מה יעשה לה, יובל אביבי? תודה רבה לצוות. ענת שרון בלייס, עורכת משנה. איתי סופרין אפיק, שרון לרנר, טכנאי. אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.